אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, המאבק הפנים ישראלי שהתפוצץ לכולנו בפנים במהלך החודש האחרון, מעלה שוב את שאלת שרידותו של הפרויקט הציוני. העיתונאי ארי שביט הקדיש את שנת הקורונה שלו לכתיבת ספר שעוסק בעתיד הציונות ובהגדרה מחדש של מטרותיה ומשימותיה. ארי שביט, תודה רבה שאתה איתנו.
אני שמח מאוד להיות פה.
בית שלישי קוראים לספר הזה, מעם לשבטים לעם, והרשה לי לפני שאני ככה פונה אליך לצטט משהו שאתם כתבתם, אתה כתבת, ממש בוורסו של הספר. מדינת ישראל היא נס, אתה כותב. כנגד כל הסיכויים היא הייתה למעצמה, רבת עוצמה. אבל כעת נשקף לה איום פנימי חמור. כדי להבטיח את עתידה של המדינה היהודית דמוקרטית, עלינו לאחות את השסעים ולכונן ממלכתיות חדשה. אני עוצר כאן בשלב הזה, ומגלגל את זה אליך. מה, עד כדי כך אתה חרד?
אני גם חרד ואני גם אופטימי מאוד. בבסיס, אני חושב, זה חלק מהספר, שישראל האמיתית, ישראל של היחידים הישראלים המדהימים, של החברה הישראלית העשירה, של הכלכלה הישראלית, של החיים עצמם, היא פלא אנושי. היא באמת, תשמע, אני ישראלי מורעל ואני ציוני קנאי. ואני חושב שיש פה... ישראל היא תופעה של חיוניות נגד כל הסיכויים, ולכן המקורות האופטימיות שלי הם בישראל בפועל, באנשים שאני רואה ברחוב, בכל מה שנעשה פה, בכל תחום. מה שמאוד מדאיג הוא ישראל הפוליטית. ישראל הפוליטית הסתאבה, הושחתה, ואני לא מדבר על שחיתות זו או אחרת, ובבסיס, אם נדבר על מה שדיברת עליו, מה ההבדל? שישראל האמיתית לקחה את הסתירות הפנימיות שלנו, מזרח ומערב, מסורתיות ומודרניות, משפחתיות ואינדיבידואליזם, ושילבה ביניהם ויצאה משהו מדהים. מדהים עולמית לדעתי, אנחנו פנומן עולמי.
אגב, זה נכון.
מה?
אם מסתכלים בפרספקטיבה של המאה ה-20, שבמחצית הראשונה בעצם חירבו את רוב העולם, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ועוד מלחמות כאלה ואחרות, ואחרי זה המלחמה הקרה, זה בעצם היה כל הזמן הרס, 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 בצל או בצד נבנתה המדינה היהודית, הנס הגדול
הזה. אז בואו עוד שתי דקות על זה, ואז נדבר על הבעיה. אני אומר לך, אני זוכר שנים, כשהייתי יותר צעיר, שנסעתי עיניים לאירופה, לארצות הברית. היום אני מסתכל על העולם, אני אומר, באמת, לא באיזה גאווה מטורללת. באמת, יש לנו מקום לגאווה, יש משהו בנוסחה הישראלי שאף אחד לא תכנן אותה, שהוא קסום והוא נפלא והוא ייחודי בעולם. בעיקר, אני אומר לך מה שאמרתי קודם, המפגש של מזרח ומערב, והמשפחתיות והאינדיבידואליזם, הוא נורא חזק פה, הוא נורא חזק. החיים זה לא רק ההייטק, ההייטק הוא מדהים, אבל אני אומר לך, אני אתן לך דוגמה. אנחנו עושים יותר ילדים מאשר כל מדינה אחרת ב-OECD. עכשיו, אין דבר יותר משמעותי מאשר להביא ילדים בעולם. וזה אומר לך, כשאירופה שוקעת, שאמריקה עם הבעיות שלה, גם הארצות מצליחות במזרח אסיה, יש להם בעיה. ואנחנו, על זה שאנחנו מביאים ילדים, אוהבים את החיים, ישראל היא חגיגה של חיוניות בכל מובן. זה הטוב. מה הבעיה? בשעה שישראל האמיתית לקחה את הסתירות והמתחים ועשתה ממשהו יצירתי, ישראל הפוליטית לקחה את הסתירות והיא הפכה את זה לפילוג מיותר לחלוטין לדעתי. כי שוב, באופטימיות שלי, אני חושב ש...
מלאכותי אתה כמעט טועה.
במידה רבה. אני אומר לך, עטילה, אתה מחסה את הפוליטיקה היום יום הרבה יותר טוב ממני. אני אומר לך, מתחת למפה הפוליטיקה הנוכחית, שכולנו מדברים עליה, של ימין, שמאל, כל הדברים שאנחנו יודעים, יש מפה אחרת, אני מרגיש אותה בכל מקום.
אני טוען שאין שמאל וימין. אז זה בדיוק... אתה עדיין מדבר במושגים של שמאל וימין.
לא, לא, לא.
אני טוען, זה בכלל ליברלים ושמרנים, עם תיקונים כאלה ואחרים, כי המאבק הוא פנימי.
אז קודם כל...
הוא על זהותה ודמותה של המדינה.
אז קודם כל, אני מסכים איתך, אבל אני אומר לך שגם בתוך זה, בליברלים הישראלים, יש אלמנטים שמרנים מסוימים, ובשמרנים אלמנט ליברלים, ולכן בעיניי יש פה רוב עצום. אני אומר, 7 מ-10 ישראלים מסכימים על 7 מ-10 נושאים, אבל הזירה הציבורית והפוליטיקה לא מאפשרים לכל, אין בעצם לישראליות האמיתית, החזקה והטובה, אין קול פוליטי, אין די קול ציבורי, ואנחנו שבועים באיזה מחלות והתגרששויות שהן מיותרות, אבל התוצאה היא מסוכנת. כי כן, יש פה, בוא נגדיר עכשיו ברשותך, מה בעיניי הבעיה, מה בעיית השבטים. יש פה בעצם שתי בעיות גדולות בעיניי. המאבק האחד שהוא מיותר לחלוטין, אבל הוא שם, והוא פצע גדול, הוא בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, הוא שם.
אתה משתמש במושגים האלה של אבישי בן חיים.
לא צריך את אבישי בן חיים, אבל אני...
אבל תשים לב שאתה משתמש בזה.
נכון, נכון.
בהגדרות, אוקיי.
במודע, ואני לא נבהל מזה. ואני אומר לך, אבל אני ארוץ קדימה. בעיניי, המפתח לפתרון, לתנועה קדימה, הוא הברית האשכנזית המזרחית. להק להכיר בפצע הזה, להבין את הבעיה, אבל לא לקח את זה למקום רע ושלילי, אלא למה?
אהוד ברק ניסה.
יפה.
הוא ניסה להכיר גם בבעיה וגם להתנצל.
נכון.
לגלגו עליו, לא משנה, אבל
נכון, אז אני חושב, אני חושב שהוא עשה דבר נכון, אם כל עזוב את כל מה שקרה, כמה שזה דבר נכון, אבל בגדול, למה זה כל כך חשוב? זה קשור באתגר אחר. האתגר הכי גדול השני שלנו הוא לשלב את המיעוט הערבי והמיעוט החרדי. שניהם לא היו ציונים ולא יהיו ציונים. אם לא תהיה לך ציונות חזקה ורחבה, היא לא תוכל אנחנו צריכים לקלוט את העלייה מבני ברק.
אבל אתה גם לא מנסה לגאל אותם. אתה לא אומר, בואו ניקח את החרדים ואת הערבים ונהפוך אותם לציונים נלהבים.
שנייה אחת, בוודאי שלא. שנייה אחת, אבל בשביל זה, ברשותך, אם תיתן לי את הזמן, אני אתן לך לענות את זה, אבל בשביל זה שיהיה כוח קולט. אני מתאר את הנס של ישראל של שנות ה-50, עם כל הביקורת על המעברות וה-DDT והבעיות, שעשתה דבר בלתי רגיל, שעשתה ששום מדינה בעולם לא עשתה, 650 אלף איש שקולטים מיליון אנשים, שהם פליטי שואה ופליטי העולם הערבי, זה הישג מדהים, 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 מדהים. ואנחנו היום צריכים לקלוט את בני ברק ולקלוט את אום אל-פחם. בשביל לקלוט, אנחנו צריכים שהזרמים הציונים הגדולים, הימין הרך והמרכז השמאל הרך, האשכנזים והמזרחים, יתפייסו ויתגברו על הריבים הישנים, כי בסוף יש להם ערכים די משותפים, והם צריכים להיות ביחד.
זה תהליך מקביל, ארי? אתה מדבר על תהליכים מקבילים, כלומר, הפיוס הגדול הזה, שאתה מדבר בין המזרחים לאשכנזים, והקליטה של הפריפריות, במרכאות אני קורא לזה פריפריות, חרדים וערבים, המיעוטים כמובן, זה מקביל או קודם אשכנזים ספרדים, ואז נגיע לזה?
במובן המהותי זה קודם. עכשיו, בואי נחבר לך את רגע לפוליטיקה של עכשיו. אני מאוד אשמח אם תהיה פה ממשלת שינוי עד תוך שבוע או בעוד איזה. אבל בלונג טרם, בעומק, ממשלת השינוי היא הפוך ממה שצריך להיות. כי מה זה ממשלת השינוי? זה ברית של האליטות הימניות, האשכנזיות, הישנות, שמתעלמת מעם ישראל. והברית האמיתית שאני אומר לך שהיא שם, אני מרגיש אותה בכל פעם שאני הולך ברחוב וכל פעם שאני הולך בחוף הים. הברית האמיתית היא בין המזרחיות החיובית, המסורתית מודרנית, שרוצה לחיות, והיא הרבה יותר מתונה. האנשים האלו, רוב מצביעי הליכוד, הם הרבה יותר מתונים מגדעון סער והחברים שלו, ובוודאי מאנשי ימינה. ולכן הברית האמיתית, נעזוב את הפוליטיקה של הרגע, בטווח הארוך, אני מדבר לך 3-5 שנים, שהליכוד, העבודה, יש עתיד, כל הדברים האלו בעצם יתמזגו לכוח ציוני אחד גדול, מרכזי, מתון ושפוי, ואז הוא יוכל לקלוט, ואני יכול לדבר על איך, כן. את הערבים והחרדים.
אז רק רגע, בוא נעשה רגע פרנטזה בתוך הדיון הזה, כי אני לשנייה רוצה לעשות מין פנייה חדה. אתה כותב כך, בית שלישי. ולא, אולי זה לא מקרה, שאתה מוציא את הספר הזה בשנת ה-70 וכמה אנחנו? 73 כבר? ואתה מכיר את התיאוריות. גם של נוצרו וגם של אחרים, ונדמה לי יצאו עוד כל מיני ספרים שעוסקים עכשיו בסוגיה הזאת של ההתפרקות החל מה.
נכון.
הכתיבה שלך מתכתבת עם השנה הזאת?
מאוד, מאוד. תראה, כשאני בחרתי בשם הזה, בחרתי בשני המובנים. כי בית ראשון ובית שני התפרקו לא בגלל אויבים חיצוניים, אלא בגלל הפילוג הפנימי.
השאלה אם אתה רואה התפרקות כזו.
אני בהחלט רואה. כי אני אומר, עכשיו בוא נדבר איתך על עשור נתניהו. עשור נתניהו, למה שהוא, מה זה הוא ומה זה מזל, היו הישגים גדולים בבחינת של יציבות כלכלית, אסטרטגית ופוליטית. זה נגמר לפני שנתיים. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מההצלחה הטכנולוגית המדהימה שלנו.
מה שמגיע, לא מגיע.
הכלכלה, וזה לא רק הוא, אבל מבחינת העשור הזה, זה היה עשור נפלא, מבחינת פחות אנשים נהרגו, אנשים חיו יותר טוב, כל ההצלחה הזו היא מאוד מרשימה. מה הבעיות? 3 בעיות בעיניי. אחת, השיסוע המוחלט של החברה, זאת אומרת, נתניהו שלט באמצעות שליטה של הפרד ומשול, הוא עודד את הפערים האלו כדי ליצור כוח פוליטי, ולכן הוא פרק את החברה. אותה חברה שהיא כל כך בריאה ביסודה, הוא פרק אותה באופן לא מוצק. הדבר השני, הוא שחק באופן דרמטי את המדינה. ופה אני אומר לאנשי הימין שאני מעריך אותם. איך יכול להיות שימין לאומי יוצר מדינה דו-לאומית? איך יכול להיות שימין ציוני יוצר מדינה פוסט-ציונית? ואיך להיות שימין ממלכתי מפרק את הממלכתיות? בן גוריון היה יותר חזק ויותר משיחי ויותר דמות גדולה מנתניהו, אבל הוא בנה מוסדות. נתניהו פרק מוסדות. ולכן אני אומר לך שהמדינה המדהימה והמצליחה הזו, הבעיות הגדולות שלה, זה חברה שסועה ומדינה חלשה.
אבל אתה כן מתאר נתניהו במוד אחריות. זאת אומרת, אני מסתכל כן, על, אני... על ארי שביט הפרשן, פרשן מדיני, פרשן פוליטי, פרשן בכלל בכיר מאוד, הרבה מאוד שנים, ואתה בתוך הספר, אולי דרך הספר הזה, אתה חוזר ואומר, חברים, תסתכלו, יש כתובת למה שאנחנו חווים כרגע.
אז כן ולא, כי מצד אחד, שמה, יש לי הרבה ביקורת, מצד שני, ואתה מכיר את זה, אני חושב, אני לא באנטי ביבי. אני לא ברק לא ביבי. אני חושב שזה חלק מהפתולוגיה, שרק מתעסקים בו כל היום.
בוא נסכים שהוא אחלה, בוא נסכים שיש לו יכולות.
לא, אני אמר לך מה האחריות, יש לו אחריות.
נכון.
האחריות לפירוק החברה ולשחיקת המדינה, זה לא רק הוא, גם השמאל תרמת שלו, גם כוחות אחרים תרמו, אבל נתניהו הוא נושא בחוץ. אבל אני רוצה להוסיף לך עוד אלמנט אחד.
אז אתה אומר שצמא, שצריך לעשות תיקון גם שם. אמרת קודם, אני הייתי רוצה...
הספר שלי הוא הספר לעידן של אחרי נתניהו. אני לא יודע אם זה יתחיל בעוד חודש, או בעוד שנה, או בעוד שנתיים. אני לא רוצה עכשיו להתעסק, ומאסתי בזה כבר לפני שנים.
ואתה צודק.
ברק ביבי, רק לא ביבי.
צודק.
כי יש, זה ויכוח ארוך שלי המון מה להגיד, אבל לא מעניין. צריך להתקדם קדימה.
נכון. זאת הביצה הפוליטית הקטנה.
אבל אני רוצה כן להגיד לך מה הדבר השלישי שאיבדנו בתקופתו. איבדנו את הנשמה. זאת אומרת, הישראלים שם כל כך חמים, כל כך מלאי אהבת אדם, אהבת חיים, כל היופי הזה, וברמה הפוליטית יש משהו חסר נשמה. אז אני אומר לך, שלוש המשימות, לבנות מחדש את המדינה, לאחד מחדש את החברה, ולהחזיר את הנשמה. תקרא לזה נשמה יהודית, תקרא לזה נשמה ישראלית. יש לנו נשמה, כרגע בחיים הציבוריים המשותפים שלנו, הם חסרי נשמה. וזאת בעיה, זה אבל, לא אבל, עניין רומנטי.
אז הנה, אתה הכנס אותי קודם לתוך המושגים של אבישי בן חיים, של ישראל, של ישראל הראשונה וישראל השנייה, ולכן אני מבקש ממך כן להיכנס איתי עוד טיפה לתוך הפרוסדור הזה, אם לא אכפת לך. כי אתה אומר, צריך תיקון קודם כל, גדול, בתוך המרכז הרחב הזה של 70% נמצאים שם. אשכנזים, ספרדים, מזרחים, לא משנה מה. אבל יש שם קבוצה מאוד מאוד מגובשת, הייתי קורא לה, שרואה בבנימין נתניהו כרגע משיח. ויכול להיות שאותם אנשים לעולם לא יסכימו איתך שיש בכלל בעיה. אתה מדבר על התפרקות הבית השלישי, הם יגידו לך מה פתאום, המצב הוא טוב מאי פעם, וזה בזכות נתניה.
אז קודם כל אני אומר לך, קודם כל במובנים מסוימים, המצב הוא טוב מאי פעם, ואני מתחיל בלתת קרדיט גם לנתניה, אבל תשמע, זה חלק מהעניין.
הכרה בבעיה שאתה מציב.
אני עושה הבחנה דרמטית בין נתניהו לבין תומכיו, ואני אומר לידידיי בשמאל ובמדינת תל אביב, אתם רוצים להילחם בנתניהו? סבבה, יש הרבה סיבות. אל תלחמו בתומכי נתניהו, אל תתנסו עליהם, אל תבוזו להם. קודם כל, אני סולד מהגזענות הלבנה, ויש אלמנטים של גזענות הלבנה, אבל מעבר לזה, אני אומר, תומכי נתניהו, ואני אומר לך, אחד הדברים באמת שעשיתי בשנים האחרונות, זה לצאת מהבועה, ללכת לקשיב לעם ישראל, והתאהבתי בעם ישראל. ואני, בין יתר, אתה יודע, הלכתי לאספות של הליכוד, של נתניהו, לא נתניהו יהיה אותי, לא התומכים שלו, אנשים מקסימים, נבונים, כן. פרגמטיים. אני אומר לך, עם הנוסחה המסורתית, מודרנית או שהיא נפלאה.
אם אתה מוציא את הפוליטיקה מהמשוואה, הם אחלה אנשים.
לא, אבל זה לא רק זה. ויש להם טיעון צודק. א', ושני דברים שקרו לי בעניין הזה. כי תראה, אני את האידיאולוגית עברתי מהשמאל המתון למרכז הקיצוני לפני שנים. אני באמת קדמתי לכחול לבן ולקדימה ולקודם. אני חושב ש-20 שנה אני כבר באיזה מקום. השינוי שחל בי בשנים האחרונות זה ההתאהבות בישראל האנושית הבסיסית הזאת. ובהבנה שבחלק מהאליטות שלנו יש בעיה גדולה שהיא לא, אין לה את החיוביות הזו שיש לעם ישראל. ואני אומר לך שכשאני, זה לא רק שאני מאמין בפיוס ההיסטורי עם בין האשכנזים למזרחים, אלא הפנמתי את הכאב המזרחי ואת הסיפור המזרחי. הסיפור של המעברות, ואני בן גורניסט, אני חושב שמה שנעשה היה מדהים, אבל הסיפור של הכאב, של פירוק המשפחה, של התמוטטות האב, של הבוז לרב, של פירוק הקהילה, אני לא חושב שהיה זדון, אני לא מקבל את החלק הזה שווי של בן חיים, אבל אני חי באופן אישי יום-יום את הכאב המזרחי הזה, אני חושב שישראל הרשמית צריכה להתמודד איתו, אני רוצה שיהיה מוזיאון בכל עיירת פיתוח, אני רוצה שסיפור הציונות המופלאה של יהדות המזרח יסופר בכל מקום, ושנשלב את כל זה, לא בלסנות הקיבוצים, ולא בלסנות הוותיקים שאני הכי מעריך אותם, לא הכי, אני מעריך את כולם, אלא שנשזור סיפור ציוני חדש, שיהיה, כמו שאמרת לך, אשכנזי מזרחי, ותיק חדש, מרכז ופריפריה, שבמקום לסנוא אחד, שנראה את הסיפור הגדול של כולנו.
ודרך זה, ארי, אתה חושב שניתן יהיה לסגור את הפרק הזה? כי אני אגיד לך למה אני שואל אותך. אני יושב לעתים עם קרובת משפחה. בסדרות, חיה בסדרות. אני אגיד את זה, חמותי, בסדר? ומשפחתה עלתה ממרוקו, היא גדלה כאן והכל, אבל עדיין לעתים אנחנו יושבים בגינה, המאוד מטופחת ונאה ולצד אוכל מקסים ואירוח נהדר, ומדברים. ומגיעים ב-12:01 בלילה לרגע הזה, שבו אנחנו מדברים, אם התחילה לדבר, על השעות ה-50, על הקיבוצים, ועל האפליה, והמסעיות, כל הסיפור, לא נחזור, זה כולם מכירים. ואז אני מתחיל באופן טבעי לומר, אבל את יודעת, לא הייתה ברירה, אלה ימים אחרים, אנחנו מדברים 70 שנה אחורה, כל הנרטיב הזה עולה. ואני מבין בסוף השיחה, ולא משנה אם היא מסתמת ב-2 או ב-4 לפנות בוקר, ואני מבין שני דברים. שזה כואב לה, קודם כל, בצורה שאני לא אבין עד כמה זה כואב לה, עדיין, תחשוב, זה לא יומיים, הרבה שנים, ויכול להיות שלא נוכל להוציא מחמותי את הנושא הזה לעולם, לא משנה כמה מוזיאונים תבנה. זה רק ידליק את האש. עזוב את אשתי. אשתי במקום אחר לגמרי, הילדים שלי לא יודעים בכלל מה זה מרוקאי, לא מרוקאי, רומני, לא... זה לא מעניין. זה לא שם בכלל. אבל ממנה לא נוציא את זה.
אז שני דברים. א', אני מאמין שבאווירה נכונה אנחנו נרגיע את זה מאוד. שוב, אנחנו צריכים את חמותך להפוך לגיבורה ציונית. זה משמעותי לא פחות מהדיור
והבריאות. היא גיבורה ציונית, היא גדלה בסדרות, נשארה לא זזה משל מילימטר כל השנים האלה.
אבל ישראל בצורה הכי ברוטה, אתה יודע, אם הייתי היום, לא יודע, שר חינוך, הייתי עושה מסע גדול של הומאז' לאם המזרחית. כי כשהיה השבר הגדול שידעו את המזרח, זה במידה רבה היו אימהות חזקות ומדהימות, שכשהכל קרס מסביב, והיה פשע, והיה עוני, הם החזיקו את הילדים ואת המשפחות בשיניים, ואפשרו להם לגדול ולהשתלב בישראל המדהימה הזו שלנו היום. אז אני חושב שצריך לעשות שורה של דברים, במקום שזה יהיה אימותי, במקום שזה יהיה פוליטי, במקום שזה יהיה רעיל וחומצתי, בוא נעשה את זה חיובי, בוא נחגוג את הישראליות על כל גווניה. ואני אומר לך שהשינוי שחל בי, שאני, תשמע, אין לי, אולי, אני לא יודע אם יש לי גן מזרחי, אין לי, אני אשכנזי לגמרי, למרות שאני אולי אשכנזי חריג, זה אולי חלק מהסיפור, כי אתה יודע, המשפחה שלי מצד אחד בא מאנגליה, מצד שני הרבה דורות בארץ, אז יש בי משהו ארץ ישראלי כזה, ולא, אבל אין בי, אני לגמרי אשכנזי, אבל אני חי, קודם כל תודה לאל, אני מודה להוריי שמעולם לא היה בי שום דבר גזעני, תודה לאל לא היה בי את זה, אבל התהליך שעברתי היה באמת להפנים את הסיפור הזה,
ולהרגיש,
אני אומר לך, אני חי אותו, ומבחינתי הדיאלוג הזה, הוא הדיאלוג שהכי מלהיב אותי, והכי מסעיר אותי, אבל אני חושב שלמדינת ישראל...
אתה יודע, אבישי בן חיים חוטף המון על הראש.
לא בצד.
ויכול להיות שבדרכו, לעתים עקומה אני חייב לומר, הוא כן עושה משהו שאתה מדבר עליו.
לגמרי.
עצם העובדה שהוא...
לא, אז יש מה, ויכוח...
in your face.
נכון, אבל עכשיו יש לי ויכוח, לא חושב, יש לי ויכוח עם החלק האימותי וכן הלאה, אבל זה שזה, תשמע, בסוף מכל השסעים הישראלים, השסע הזה הוא השסע, הוא הפצע המדמם. והניסיון של השמאל והמרכז, כאילו, כיוון שלא נוח איתו, לטשטש אותו, זה לא חשוב, לכל איזה שעדי, זו טעות ממדרגה ראשונה. להפך, צריך לתפוס את השור בקרניו, להסתכל לאנשים בעיניים, ולנהל שיחה אמיתית. ואני חושב שאם אתה מנהל את השיחה האמיתית, אתה מכיר בכאב, אתה עושה את הצדק, אז אתה יכול גם להגיד, חבר'ה, אבל בוא נרגיע, הקיבוצים היו גיבורים גם, והמייסדים, תשמע, במשפחתי יש המון ממייסדי המדינה וקודמיה, שעשו עבודה הירואית מדהימה, לא צריך לזרוק אותם לפח, כי אני רואה את הכאב בצד השני, שאנשים שתרמו כל כך הרבה למדינה, והיום זורקים אותם לפח, גם זה לא נכון. יש, הסיפור הישראלי הוא כל כך מופלא, יש מספיק קרדיט לכולם, ואם נהפוך את, אחד הדברים שאני מדבר, שהבעיה שלנו, שהמרכז התפרק, והפכנו לצנטריפוגה ישראלית, שהכל הולך בכיוונים שזורקים מהמרכז. צריך לבנות מחדש מרכז, לא במובן הפוליטי, המרכז חדש, רחב, לב, עמוק.
לב מאחד.
קודם כל לב מאחד, אבל גם דרך אגב, גם עם תוכניות ותכנון ארוך טווח ובניית מידע, כל הדברים האלו שכרגע אין לנו. זאת אומרת, קודם כל זהות ולב ונשמה, ועל הבסיס הזה גם מרכז שמתפקד כמדינה חזקה ומודרנית שמתפקד.
בוא נשליך לתוך המדורה. לתוך הצ'ונט הזה, עוד שני מושגים שאתה משתמש בהם. האחד, ציונות, כמובן, ונדמה לי שציטטתי את זה קודם בתחילת העניינים, והמילה ממלכתיות. ואני אתחיל בממלכתיות. הרי כמו שהממלכתיות של בן גוריון הייתה אמורה ללכד את כולם במאמץ הלאומי ההירואי הזה של הקמת מדינה, ככה הממלכתיות הזאת פורקה, ואולי ההתפרקות של הממלכתיות זה הסימבול של ההתפרקות החברתית גם.
לגמרי.
ואתה מדבר על כך, ואתה כותב, שצריכה להיות ממלכתיות חדשה. ואני אתהה כאן לגבי העניין הזה. למה חדשה? למה לא פשוט לחזור לממלכתיות הידועה והמוכרת?
כי אנחנו חיים ב-2021 ולא ב-1950. זו התשובה הקצרה. אבל בוא, אתה נוגע בלב הספר. מה הספר אומר? הספר אומר שבן גוריון היה ענק. הממלכתיות היא דבר עמוק. זה לא נימוסים והליכות, כמו שאומרים עכשיו, שגדעון סער ובני גנץ מדברים יפה. זה לא זה. ממלכתיות הייתה תפיסה שאומרת, חוזר למה שאמרנו, כיוון שהסכנה הכי גדולה לעם היהודי זה פילוג פנימי, ככה הרסנו את עצמנו פעמיים. וזה יטריד כל כך את בן גורן, אומר, יותר מסוכן מאנטישמיות, יותר מסוכן מערבים, זה הפילוג הפני. אנחנו חייבים לבנות זהות מגובשת, ואין ברירה אלא שהיא תהיה מבוססת על המדינה. המדינה, במקרה שלנו, היא נורא חשובה, כי היא צריכה להיות גם הבסיס לזהות, לא רק לתפעול של מערכות התחבורה. ולמרות כל פגמיה וחטאיה, הממלכתיות של בן גורן היא הצלחה מטורפת, זה מה שאמרתי קודם. שנות ה-50 וה-60 זה הצלחה מדהימה של העם היהודי ושנת ישראל. מה קורה אחר כך? אבל היה מחיר של האגרסיביות, שעליו דיברתי, שקורה תוך חיילים, של חוסר כבוד למסורת, ליחיד, הפגיעה במזרחים, הפגיעה בערבים, הפגיעה בחרדים, הפגיעה, כל הדברים האלו שהיו שם. וכתוצאה מזה, הממלכתיות התפרקה ממלחמת יום הכיפורים והמהפך בלח, אבל בעצם שום דבר לא החליף אותה. הדבר המדהים שכשהליכוד עולה לשלטון ב-77, הוא לא מביא באמת מודל תאצ'רי או מודל רייגן או מודל שמרני, לא, זה לא באמת, יש איזה מין שעטנז, אין מודל אחר. ואני אומר, מדינה כמו מדינת ישראל צריכה אדריכלות, אתה צריך קונספט של מה אתה בגדול, אתה לא יכול רק להתנהל באלתורים מיום ליום. ומה ההבדל בין הממלכתיות החדשה שאני מציע לישנה? אחדות הריבוי. אתה מכבד את השונות, אתה מכיר בזה שיש שבטים, אתה מכיר במסורת, אתה מכבד את הפרט, אתה שומר את זכויות האדם, אבל אתה בונה מרכז חזק ומתפקד. זאת אומרת, כן לחזור במובן מסוים, אבל לא לחזור לחקי ולסוציאליזם ולהסתדרות של שנות ה-50, אלא ליצור משהו שנכון לזמננו, שהוא בעצם משלב את השניים ומאפשר לנו לחיות ביחד עם מרכז חזק, מדינה חזקה וחברה של הרמוניה.
ועכשיו זה הזמן לדבר על הציונות. מילה כה גדולה, ענקית, אתה יודע, כשאתה מסתכל שנייה, מה הייתה המטרה של הציונות? המטרה הייתה ברורה. עם לעם היהודי, סליחה, מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. זה הסיפור. ועל זה הלכו עם הציונות. עכשיו, זה נכון שגם אחרי שקמה המדינה, הציונות לגדה את האנשים, והביאה פה עולים חדשים, וזה חלום גדול מאוד. אבל היא התפרקה גם. התפשטה לחלוטין מן המטרה, כי באופן טבעי גם יש מדינה, והיא לא סתם מדינה, מדינה מפוארת. אז היא לא צריכה להיות אולי הציונות הזאת. ואתה עדיין בכל זאת נאחז במילה ציונות.
לגמרי. אני עדיין חושב...
למה אתה נאחז בציונות?
כי אני חושב שהעם היהודי הוא תופעה כל כך ייחודית, לטוב ולרע, לרע במחת הסיכונים שנשקפים לו, שהוא זקוק לדבר הזה. הדבר הזה הציל את העם היהודי, אחרי האסון הכי נורא בהיסטוריה, והדבר הזה נדרש. מה אני חושב שצריך? תראה, חלק מהתכונה היהודית היא שאנחנו צריכים, יש בנו אלמנט משיחי, אנחנו לא רוצים את המשיחיות הקיצונית של הקיצונית, אבל יש לנו אלמנט שאנחנו צריכים משהו שהוא גדול מעצמנו. זה חלק מאיתנו. ולכן אנחנו צריכים את החזון הזה, את היעד. דיברנו קודם לפני שהקלטה על מחשבות שהיו לך בעבר, על, 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 על ג'ון קנדי, והצורה שהוא חידש את ארצות הברית.
שירבטתי גם אני כמה מילים על מה שאני, אני קניתי לזה, אני ומשה גאון עבדנו ביחד על הדבר הזה, על רעיון שאמר, הציונות החדשה היא רעיון מלכד, אבל הוא משימת, ציונות משימתית.
בדיוק, בדיוק.
הגדר לך את 20 השנה הקרובות, ואז נדבר עוד פעם. בדיוק,
ולכן עכשיו אני, המושג שאני מציע פה, ולא את האור לגויים של בן גוריון, אני מציע פה את המושג של מדינת מגדלור. אנחנו, יש לנו את העניין שאנחנו צריכים להיות הכי טובים בעולם, אחרת אנחנו הכי רעים בעולם, אוקיי? בוא נציב לעצמנו את האופק, את הרעיון הגדול הזה, בבסיס זה מדינת מופת. זאת אומרת, מדינה, אנחנו צריכים ליצור, עכשיו, ישראל היא ממוקמת אופטימלי לזה. אנחנו בגודל הנכון, אנחנו כבר לא קטנים מדי, אבל לא גדולים מדי. אנחנו בין מזרח למערב, אנחנו עם הטכנולוגיה המדהימה הזו מצד אחד, אנחנו עם המסורתיות והמשפחתיות מצד שני, יש לנו נכסים שאין לשום מדינה במערב ושום מדינה מתקדמת. בוא ניקח את כל זה, ובמקום להתחרבש עם באמת, עם הבוץ והרוע והחמיצות והרעל, בוא נתחבר לטוב והגדול שבנו, ובאמת נחתור בצורה של יעדים לצורה של מדינת מופת. למה זה כל כך חיוני?
אתה יודע, אתה הולך, אני מבחין בזה, ואותך מדבר, שבחרת בכל זאת כמעט לחבק, אני רוצה להגיד בכוח, אבל ללכת ולהביא אליך את המושגים הישנים. אלה שהיו בבסיס.
מסכים לך, כי אני אגיד לך בדיוק, זה חלק ממה שאני אומר שהוא יהודי. אני אומר לך, מסורתיות זה קריטי. אם יש דבר היום שהוא דומיננטי בישראל החדשה, זה שהיא מסורתית מודרנית. כן. היא לא מסורתית במובן הכי. ופה יש מסורתיות ציונית. עכשיו תשמע, אני משפחה שלי בציונות 130 שנה. כן? סבא רבא שלי הגיע לנמל יפו היום. כאילו, החודש הזה לפני 130 שנה. הציונות היא בדם שלי. תמיד? אז אצלי זה גם מסורתיות במובן האישי. אבל אני אומר לך בגדול, בוא נהפוך, כשאנחנו מסתכלים על העולם, גם הבעיות שלנו מול שכנינו וגם מול ה-BDS וכל אלה. במקום שישראל תהיה חלק מהבעיה של העולם, ישראל צריכה להיות חלק מהפתרון של העולם. נהיה מקור השראה לעם היהודי, נהיה מקור השראה בעניינים הירוקים, ניצור פה את המדינת מופת, קודם כל זה יהיה טוב לנו, אבל זה ישנה את כל המיצוב שלנו. עכשיו, למה זה כל כך חיוני? כי אני לא רומנטי ולא נאיבי. מחכים לנו, מה שהיה לנו עכשיו עם עזה, זה בדיחה לעומת מה שמחכה לנו. מחכים לנו אימותים קשים ואתגרים קשים, מאוד מאוד יהיה קשה פה. ואם לא ניצור איזו אנורמליות חיובית, ישראל, מדינה נורמלית היא לא תהיה. אז מול המצבים הלא נורמליים שאנחנו חווים ושאנחנו מחכים לנו, אנחנו צריכים ליצור איזו אנורמליות חיובית, שכל אזרח וכל אזרחית, כל צעיר וצעירה ידעו שיש איזה טעם מיוחד בחיים הישראלים, שיש על מה להרג, שאם נדרשים צעירים ישראלים לסכן את החיים שלהם, כמו שאף צעיר אירופי ואמריקאי, יש סיבה לכך. ולכן אנחנו צריכים לא רק מדינה מתוקנת ולא מסואבת ומתפקדת, אלא באמת מדינה שיש בה איזושהי גדולה. ולצערי הרב, איבדנו ב-30-40 שנות, 40 שנות את החוש הזה לגדולה. בגדול, אם אני צריך להגיד במשפט, ישראל היא נווה מדבר מדהים של חירות וחיוניות, במדבר של עריצות ופסימיות וייאוש. בוא ניקח את הדבר הזה, את נווה המדבר המדהים הזה, נהפוך אותו לטוב ביותר שהוא יכול להיות. אני חושב שזה יהיה טוב לכולנו, אבל זה גם יבטיח את היכולת שלנו לשרוד עידנים קשים.
ואולי הרשבית לסיום נאמר רק שהפרדוקס עצמו התגלה פה במשפט האחרון שלך. אמרת, איבדנו את הגדולה, נכון? עשינו דברים גדולים,
נכון.
אבל איבדנו את הגדולה.
מעולה.
ואם אתה מחזיר את זה, אולי... נתקן
לגמרי.
משהו.
בוא נצא מהציניות והרעילות והחמיצות, ובאמת נחזור אל הטוב שבנו, לדעתי יש בנו המון טוב.
הגישה האופטימית. בית שלישי, ספר חדש, הוצאת ידיעות אחרונות. ארי שבי, תודה רבה שהגעת אלינו.
תודה לך.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.